אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת טלי גוטליב. אהלן.
שלום, אהלן וסהלן.
מה העניינים?
הכל בסדר.
איך עבר עלייך היום?
מורכב באופן יחסי. אז
היום אבל אין כנסת, נכון?
היום אין כנסת, אנחנו אחרי 4 ימים מאוד קשוחים בכנסת.
כן, עברת חוקים.
זה לא רק עברת חוקים, זה תחושת רדיפה מאוד מאוד קשה, זה הרבה יותר גדול מזה.
מי רודף אותך?
אותי באופן אישי, אני לא לוקחת, אני לא שמה את עצמי בתוך המקום הזה. אם אני מפרידה אותי כבן אדם, לצורך העניין, או אותי כחברת כנסת, אז הנרדפות היא קודם כל מיארה רודפת אותי באופן אישי. איך זה מתבטא לצורך העניין?
גלי ברב מיארה.
גלי ברב מיארה.
היועצת
המשפטית לממשלה. איך יועצת משפטית לממשלה מטילה אימה על חבר כנסת? אני אדגים לך, בסדר? תחשוב שכחברת כנסת.
יש טלוויזיה, גם רואים אותך.
כן, הכל טוב. תחשבו שכחברת כנסת, יש לי סוברניות. לעשות דברים במסגרת מילוי תפקידי, ולמען מילוי תפקידי, שהם יהיו עבירה פלילית. לדוגמה, לחשוף צו איסור פרסום. כי אני אחשוב שיש שימוש לרעה בצווי איסור פרסום, והציבור חייב לדעת מה אסור בפרסום. נכון?
את אומרת, הרי לאט, אני רוצה להבין, יש לך סמכות בתוקף החוק לגלות דברים שבעצם אדם מהיישוב לא יכול לעשות.
מה בעצם כתוב בסעיף 1 לחוק החסינות? חבר הכנסת... לא תהיה לו אחריות פלילית על כל מעשה, הבעת דעה או אמירה
תפקידו.
במסגרת תפקידו ולמען מילוי תפקידו. זאת אומרת, שאם כתוב בחוק יש לי פטור מאחריות פלילית, מה זאת אומרת? זאת אומרת שביצעתי עבירה פלילית, אבל אני לא עומדת עליה לדין. זה משמעות החסינות. מה עושה מיארה? מיארה מצאה שיטה להטיל אימה על חברי כנסת. מקום שבו הם יאמרו משהו שלא מתאים לו, לא נראה לה, לא בא לה טוב, היא תזמין אותם לחקירה. וזה מאוד מרתיע להיות מוזמן לחקירה. עד שבאתי לה,
פתאום... מי כמוך יודעת, עורך הדין.
כן, אבל אני טלי גוטליב, ואני יודעת מה זה. ואני גם מכירה את החוק. קצת יותר טוב ממיארה. טיפה יותר טוב ממנה. ועל כן, כמי שאמרתי, כשאני חשפתי את בן זוגה של שיקמה ברסלר, חשפתי את בן זוגה, שהוא היה אמור לחשוף את עצמו בפני ראש הממשלה. אם הוא בכיר במשרד ראש הממשלה... ובת זוגו,
שיקמה ברסלר,
שיקמה ברסלר מובילה את המחאה החברתית, המרי האזרחי הנוראי שלא הכרנו ולא ידענו, שהוביל אותנו לעברי פי פחת. זה לא מישהי מהרחוב.
מי זה בעלה? אני לא...
אני חשפתי, הדהדתי פרסום, שחשף שבעלה הוא בכיר במשרד ראש הממשלה. כדי שאני לא אכשיל אותך, זה מה שאני אומרת, כי זה כבר פורסם וידוע.
טוב, אנחנו יודעים מה הכוונה.
למה אני אומרת את זה? תחשבו. שהגברת ברסלר אמרה כל הזמן, בספטמבר לא יהיה לך לא צבא, לא מודיעין ולא חיל אוויר. כוחות מיוחדים לא יהיו לך. אמרה, הבטיחה וקיימה. בן הזוג שלה לכל הפחות היה צריך להודיע לראש הממשלה.
ניגוד עניינים.
ברור שלי, ניגוד עניינים, תדע לך, בת זוגי, זאת וזאת. שום דבר, כלום, לא מודיע. ואני, בגלל שאני חושבת שתופת אוקטובר לא באה אלינו בחלל ריק, ולא יכול להיות ש4,000 מחבלים יפרצו את גבולות ישראל באופן שבו זה קרה. לא יקרה ולא קרה, ומי שחושב ככה זה שלא. זכותי לדעתי. אני בסום שכלי, ובתחושת האחריות שלי, חשפתי את זה. עכשיו, זאת עבירה פלילית. חוק השב"כ אוסר לחשוף מישהו שהוא איש שב"כ. זה עבירת עוון של 3 שנות מאסר. זה לא עבירת ביטחון, זה לא עבירה על ביטחון המדינה, זו עבירה שכתובה בחוק שירות הביטחון הכללי. וכשאני עושה את זה, שולחים לי מסר. אנחנו נחקור אותך, לפני חצי שנה, אני מקבל את הודעה, נכון? אביעד גליקמן כתב, מתדרך אומר, גוטליב, עמית אייסמן אומר שהיא צריכה לחקר בפלילי, והיועמ"שית החליטה שהיא צריכה להיות מוזמנת לחקירה. מה הם בעצם רוצים לעשות? להפחיד אותי. באותו רגע שאביעד גליקמן מפרסם את הפרסום הזה, אני מוציאה פרסום משלי, שיהיה לך בהצלחה גבירתי, אין לי שום כוונה להגיע אלייך. שום כוונה, לא מתייצבת לחקירה. אין לך יכולת לכפות עליי את זה. אי אפשר לעצור חבר כנסת, אי אפשר לעכב חבר כנסת, אלא אם הוא ביצע עבירת פשע שפוגע בביטחון באותו רגע. בסדר? אז היא לא יכולה לעשות לי שום דבר. עכשיו, איך אני יודעת שזה שיגע אותה לגמרי? איך אני יודעת? היה כנס ועידת המשפט של לשכת עורכי הדין. היה פאנל, שמיארה הייתה צריכה לנהל את אותו פאנל, קראו לפאנל חסינות חברי הכנסת, התבוננות מחדש. אני שולחת לה מסר, פשוט תקראי לפאנל טלי גוטליב. למה את קוראת כזאת כותרת? טלי גוטליב, מה נעשה איתה? ככה, כמו שאני מספרת לך. לצד כל זה, הוגשה נגדי תביעה אזרחית של 2.6 מיליון שקל, על ידי שיקמה ברסלר. תביעה דיבה. עכשיו, אני אומרת...
רגע.
במקביל, זהו.
לא, רגע, תביעה דיבה על מה? על זה שפרסמת מי זה בעלה?
לא, קודם כל, למה בעלה לא טבע אותי? בן זוגה, בעלה, למה אתה לא תובע אותי?
לא יכול, עובד מדינה, יש פה בעיה.
אני לא יודעת.
אבל לא, אבל...
לא היה לשום בעיה לתבע אותי. תבע אותי, אם אתה אומר שזה מה שאמרתי לא נכון, בואו, בבקשה.
אבל על מה היא תבע אותך?
היא תבע אותי תביעת דיבה על זה שאמרתי ככה, שהיא מובילת מרי אזרחי שהוביל אותנו לעברי פי פחת, שאני מאשימה אותה, את אחים לנשק, את אהוד ברק, את רדמן, את כל הקבוצה, בתופת אוקטובר, בהחלשת המדינה, בהחלשת חוסנה של המדינה. תובעת אותי תביעת דיבה. גם אמרתי שהיא נפגשה עם ראש המוסד. עכשיו תראה קטע. קבל, תראה מה זה שלטון צללים, קבל הצצה. היה לי מקור, מימן ביותר, ששיגמה ברסלר נפגשה בסמוך לראשון לאוקטובר עם ראש המוסד.
כן, זה פורסם.
זה לא פורסם, זה פורסם על ידי.
זה פורסם על ידך, כן.
אמרתי, בראשון לאוקטובר כתבתי, שיגמה ברסלר נפגשה עם גברת מחאה קראתי לה, נפגשה עם ראש המוסד. בסדר? קיבלתי טלפון, התקשר אליי עיתונאי, גם זה פרסמתי, ינון מגל אומר לי, גוטליב, תורידי את הפוסט. זה לא נכון, ראש המוסד אמר לי שזה לא נכון. אז אני אומרת לו, ינון, תגיד לראש המוסד להתקשר אליי. אם ראש המוסד מתקשר אליי, אומר לי, זה לא נכון, אני מורידה. מתקשר אליי אחרי שתי דקות, הוא אומר לי, ראש המוסד אומר שהוא לא מדבר עם חברי כנסת. אמרתי לו, בסדר, לא מורידה. כי המקור שלי מספיק מימן על הדבר הזה. עכשיו, לא רק זה, למה היא נפגשה איתו? לפי מה שאני מקבלת. היה חשש להצסה במוסד, משרד ראש הממשלה, נגד הממשלה. בסדר? זאת אומרת, בגלל בתקופת הרפורמה והמחאות האיומות שהיו ברחוב, המחאות נועדו לחדל את הממשלה. זו הייתה המטרת העל, אמרתי את זה כל הזמן, לא רפורמה, לא עולם המשפט, לחדל את הממשלה. אני גם יודעת לומר לך, לתפיסתי שזה גם בחסות ממשל ביידן, שים את זה רגע בצד, למה מספרת לך את זה? משרד ראש הממשלה הוציא הודעה, משרד ראש הממשלה, לא ראש המוסד, שהדברים שלי לא נכונים והם פייק. כתבתי בטוויטר, אני מביאה בפניכם את עמדת משרד ראש הממשלה, שאומר שזה פייק. אני עדיין עומדת מאחורי הפרסום שלי, אבל מביאה בפניכם את העניין. זה לא ראש המוסד. עכשיו תראה, אומרים, צדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים. שבועיים לפני הדיון בתביעה שלי, בתביעה שברסלר הגישה נגדי, עינב צנגאוקר, אמא של החטוף מתן צנגאוקר, מספרת שראש המוסד נפגש איתה, ואמר לה שבקונסטלציה הפוליטית לא תהיה עסקת חטופים. היא מפרסמת את זה, מספרת על זה. המוסד נוציא לזה הכחשה. לא הייתה פגישה, הדברים לא נאמרו. עינב צנגאוקר אומרת, למרות הכחשת המוסד, למרות, הדברים נאמרו לי ברורות על ידי ראש המוסד. באתי לשופט, אני אומרת לו, תגיד לי, אדוני, מילא, אתם חושבים שאני משקרת? עינב צנגאוקר שקרנית? עינב צנגאוקר שקרנית? בסדר?
אמא של החטוף.
אמא של החטוף, מתן. אומרת לו, אם היא שקרת, למה אני מספרת לך את כל זה? יש כוחות מאוד גדולים בתוך מדינה. בריוניים ממש, על האזרח, יכולות מאוד מאוד גדולות. והיכולת הכי גדולה, אגב, זה למערכת אכיפת החוק. ותחשבו שמיירה יכולה באמת להזמין אותי לחקירה. ואם לא הייתי יודעת את החוק, הייתי הולכת. היו מחכות לי מצלמות בחוץ. היו מצלמים אותי, חוקרים אותי בעזרה. זה משפיל מאוד, עושים לי תרגילי חקירה. ואני הייתי יוצאת משם. יודעת שלא יוגש נגדי כתב אישום, אבל זה מחדל אותך. שמה לך המון המון מחסומים. והיא מנסה לעשות לי את זה, והיא משתגעת, היא לא מצליחה. כי השבוע, השבוע, שוב היא מוציאה הודעה, מיירה, דרך אביעד גליקמן, שמיירה תדרכה את המשטרה, להזמין אותי לחקירה.
על מה?
על מה תזמין אותי לחקירה? שקוראים לי טלי גוטליב, גברת מיירה, על מה תזמין אותי לחקירה?
נו, אז על מה?
כשחשפתי את אותו בעל של שיגמה ברסלר, וזאת עבירה פלילית, שמותר לי, יש לי פטור מאחריות פלילית. עכשיו, מה משגע את מיירה? הגשתי תיקון לחוק החסינות. בסדר? הרי חוק החסינות מאוד ברור, יש לי פטור מאחריות פלילית, על מעשה אמירה, אגב מילוי תפקידי למען מילוי תפקידי. נכון? מאוד ברור! זהו, שהיא הפכה את זה לשליטה שלה. היא תחליט מה חבר הכנסת עושה כשזה למען מילוי תפקידו, או במסגרת מילוי תפקידו. עכשיו, ברור ששוחד זה לא במסגרת מילוי תפקיד. ברור שרצח זה לא במסגרת מילוי תפקיד. ברור שעבירות סמים זה לא במסגרת מילוי תפקיד. כמו שברור שאמירות, ביטוי, והתייחסויות לחשיפות של דברים, זה בוודאי במסגרת מילוי תפקיד, ולמען מילוי תפקיד. כשאת משתמשת בכוח שלך לרעה, תפגשי אותי, גברת יועמשית, אותי התפגשי. היא הכינה חוות דעת לוועדת השרים. אני תיקנתי בחוק, כתבתי, שאם רוצים לפתוח בחקירה פלילית כנגד חבר כנסת, או תביעה אזרחית, וטוענים שזה לא במסגרת מילוי תפקידו, הכנסת תחליט אם זה במסגרת מילוי תפקידו או לא.
תשמעי, אני שומע אותך.
ואמרתי אגב...
רגע, אבל יש עוד כמה שאלות, את יודעת.
סליחה.
אני לא נוהג להפסיק מרועיינים, אבל תראי. את לא לוקחת את זה, בוא נגיד, בצורה יותר מדי אישית.
חלילה, זה לא חל עליי.
רגע, 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 שנייה. את אדם בשר ודם.
נכון.
אין דבר, אמר פעם מישהו, אם צובטים אותי אני נצבט. וצובטים אותך כל הזמן. את לא חוששת, את לא חושבת שאת לוקחת את החסינות, את הדברים שאת אומרת בכנסת, צעד אחד יותר מדי קדימה, שמקוממים נגדך הרבה מאוד אנשים.
אני אגיד לך מה קורה, בסדר? ראשית, אני מיומנת בהלבנת פנים. מלבינים את פניי כל הזמן. עד כדי כך שאם לא מלבינים את פניי, אני ממש מודאגת. ולמה מלבינים את פניי? מי שמלבין את פניי זה לא אנשי ימין, וזה גם לא אנשי שמאל שמפעילים את ההיגיון ומקשיבים לי ומנהלים איתי שיח מאוד ענייני. יש כאן קבוצה רדיקלית במדינה שלא רגילה לאיש ימין שרואה להם. אני רואה את שלטון הצללים ואת העומק שלו, ובמלחמה זה קיבל שיקוף עוד יותר גדול. אני מגיעה לדיונים בבגץ שמוגשים נגד המדינה. מדברת עם השופטים, יש לי חסינות. אני אתן לך דוגמה קטנה. הרשות הפלסטינית הגישה עתירה נגד המדינה. שנבטל את החוק שחוקקנו, שמנקד כספי הפיצויים מהכספים של הרשות. זכותנו, אנחנו מדינה סוברנית, מותר לנו לחוקק. עכשיו, היה ברור שזאת עתירה שצריך לדחות אותו על הסף. עשה פרצוף מופתע, יצחק עמית, מנהל דיון. ואני באה לדיון, אני אומרת לו, לא הבנתי, הרשות הפלסטינית פה? מאיפה זכות עמידה? איזה סמכות יש לך לתת להם פה במה? ואז הוא מתחיל להגיד לי, אני אוציא אותך, אתה לא יכול להוציא אותי, יש לי חסינות. פקודת ביזיון בית המשפט לא חלה עליי. אתה לא יכול להוציא אותי. אני פה. מה הולך פה? מה הולך פה? כל הדיון היה דיון שבו מדברים על המדינה הפלסטינית, שתקום או לא תקום. זאת אומרת, יצחק עמית, הפרוגרסיבי, שלשם הוא שואף להקמת שתי מדינות, עשה דיון שהעתירה הולכת להידחות, אבל הוא ניצל את זה.
אבל יש לי רק בקשה, בוא נורא נזהר, כי לי אין חסינות.
לא, אז אתה לא אומר, אני מקשיבה.
לא, אני אומר, בואי נהיה קצת, אני...
לא, לא, אני מספרת לכם עובדות, אני הייתי שם בדיון.
אוקיי.
ולמה אני מספרת לך את הדבר הזה בהקשר שלי? יכולתי לא לעשות את זה. למה שאני אטריח את עצמי? ותוך כדי הימים הקשים שאני חברה בוועדות מאוד מורכבות, אני אטריח את עצמי ללכת לבגצים, לקרוא את העתירות, לייצג את עצמי כחברת כנסת. אני לא צד להליך ואני מייצגת את הכנסת בהקשר הזה. ולמה אני עושה את זה? כי אני יודעת שאני יכולה באמת בסוף לחולל כאן שינוי אמיתי. ואגב, אנשים מתחילים להבין את זה, זה מתחיל לטפטף. וחייבת לומר לך, אתה שואל אותי אם לא נוגע בי? נוגעים בי העלבונות מאוד. בעיקר נוגע בי הצער שאני גורמת להורים שלי. תחשוב, תה להם ילדה, עורכת דין שנחשבה מקצועית מאוד, מחזיקה, מתפרנסת, לא תלויה, לא נזקקת ברוך השם, כמובן, הכל מעט השם. פתאום כל מה שהם שומעים כל הזמן, זה גוטליב.
חטפת עכשיו די הרבה ריקושטים על הצעת חוק התקשורת שלך. כן. את יכולה להסביר לי מה קרה שם?
כן, עכשיו תראו.
מה, את בעד? את נגד? מה?
אני רוצה להסביר לך. ראשית, כשאני מעבירה חוק, אני מעבירה אותו עם היגיון. וזה לא שאני נצמדת לכל אות בו, כי אם אני חושב שצריך לשנות בו, ושומע דברים, אז אנחנו גם משנים דברים. זה חוק שעבר בטרומית. חוק התאגיד, למעשה, מה קורה בתאגיד? בתאגיד הטלוויזיה לצורך העניין, כן? נפריד רגע את הרדיו, כי באמת זה עניין אחר. שלמדתי שזה עניין אחר. גם את זה הייתי צריכה ללמוד, ושמעתי מכל מיני גורמים, וכך צריך לעשות. התאגיד ככזה מקבל כסף מהציבור.
עכשיו, קרוב ל-900 מיליון.
כן, 150 שקל כל טסט.
ועוד פרסומות.
כל, כן. 150 שקל מכל טסט, מכל אגרת טסט של 4 מיליון רכבים לפחות, עובר אליהם, עם כל הכבוד. ועוד כספים שהממשלה מעבירה, מתקציב. ואני אומרת לך פה, איזה סיבה יש לי היום להחזיק את התאגיד של הטלוויזיה, כשיש לי ערוצים ברמת השירות הציבורי. ואגב, אני מבהירה פה שזה שונה מהרדיו. בסדר? ופה באמת צריך יהיה לעשות שינוי גם לקראת הקריאה הראשונה, להכנת הנוסח. צריך לחשוב על זה בכובד ראש, איך אנחנו עושים את זה, כי זה לא אותו דבר. מה אומרים לי? מה אומרת מיארה? את סותמת פיות? עכשיו, רשת ב', אגב, צריך לחשוב על זה לקראת קריאה ראשונה, שאת רשת ב' צריך לסייג מהחוק, להשאיר אותה. פשוט, למה? כי זה באמת לא אותו דבר, גם לא ברמת התקצוב, שזה ברמה של מיליונים אל מול 800 מיליון לצורך העניין, וגם בהקשר הזה, שאפשר לקחת את התחנות האחרות שאין להם רייטינג מספיק גבוה, ולאפשר קבלת רישיונות לערוצים האזוריים. אבל רגע, נגיע לקריאה הראשונה, ונראה איך אנחנו עושים את זה. אני קשובה לשמוע, לא נצמדת למשהו כמו ראש בקיר. אבל העובדה שהאמירה שלה שזה סתימת פיות, הרי יש לנו סמכות בתקנות לשעת חירום בזמן מלחמה, להלאים גם תקשורת. האם אנחנו אי פעם אלעמנו? האם סתמנו פה למישהו? ממש לא. גם כשהייתה תעמולה תבוסנית קשה, כנגד הממשלה וכנגד חיילינו, לא העזנו. כי חופש הביטוי נשמר פה בצורה בלתי רגילה. בלתי רגילה. ולכן אני אומרת פה, אני סופקת ריקושטים. אוקיי, בסדר.
היה כאן חבר כנסת, אני לא אגיד את השם שלו, דווקא מסיעה שהיא לא בקואליציה ומאוד מאוד לעומתית נגד הקואליציה, ושאלתי אותו, תגיד, אתם מאוד לעומתיים מול הקואליציה, אבל לפעמים יש דברים שאולי הקואליציה עושה בסדר, ואז הוא אמר לי משפט כזה, יש בליכוד חברת כנסת שלא כולם אוהבים אותה, היא מאוד מתלהמת. היא מאוד צועקת על האנשים. קוראים לה טלי גוטליב. ואז הסתכלתי ואמרתי לו, אתה לא מהליכוד. לפחות הפעם מוכנה שבדקתי. הוא אומר לי, אני אוהב אותה, אני מעריך אותה, והיא חכמה. אולי אני מזיק לך שאני אומר לך את זה.
קודם כל, אני רוצה
אבל
לומר...
אבל אני מניח שיש כמה חברי כנסת שאיתם את מעבירה הצעות חוק שהם לא מהליכוד.
אני חייבת לומר...
אז לך... רגע, רגע, רגע. אז אני שואל, איך את עושה את זה?
תראה, אחרי זמן מה, אני כבר מכירה את האנטגוניזם שהמראה שלי מעורר ממה שנקרא במבט ראשון. אני מכירה את זה כעורך הדין, כשהייתי מגיעה לדוגמה, לשופט שלא מכיר אותי. והוא היה מנסה לנהל אותי. היה עניין של שתי דקות, עד שאני משתלטת על האולם, ואז הוא מבין שכדאי, שאיתי לא כדאי...
אבל משתלטת על הבמה בכנסת.
לא, רגע, דקה. ואז אתה לא בצעקות מנצח, וגם לא בהתלהמות, רק מכוח הידע, מלא משום דבר אחר. ולומדים בסופו של דבר, שכשאני אומרת משהו, אני מביאה את העובדות, את ההיסטוריה, את מה שמקיף את המסקנה שאליה אני מגיעה. וזה עושה היגיון וקשב. הנאומים שלי בכנסת, הם לא נאומים אתה כזה, אתה כזה, אתה כזה, כמו כל מיני חברי כנסת. הם נאומים על נושאים מאוד מאוד מורכבים. אבל שאני מביאה את דעתי, אני חייבת לומר לך, יש חברי אופוזיציה שמתייעצים איתי. מתייעצים איתי משפטית, מתייעצים איתי. אתמול השארתי הקלטה לחברת כנסת ממפלגה. ממפלגת אופוזיציה, שרצתה שאני אשאיר להקלטה, למה מיארה לא מגישה כתב אישום נגד מחבלי הנוחבות. השארתי להקלטה סדורה, ואמרתי לה, את גם מוזמנת להעביר את זה למי שאת רוצה. ברמה כזאת. עכשיו, הם גם לומדים לכבד את העניין הזה. ופה אני לא, את תמיד אומרת, לא כל החוכמה נמצאת בידיים שלי, לא כל החוכמה נמצאת אצלי, לא הכל אני יודעת, אבל כשאני אומרת משהו, זה על יסוד ביסוס ידע. אין, וידע זה דבר נרכש. אני לא אדם של סיסמאות. אם אני אומרת שהגרי דובר צהל, הוא בשירות שלטון הצללים קלאסי מתחילת המלחמה, ואני אומרת להם, קחו דוגמה אחת קטנה. דובר צהל...
את יודעת, אני לא צריך לשאול אותך שאלות, כי את כבר יודעת
לא.
מה אני הולך לשאול, אז את כבר עונה לי.
אותי, לא,
השאלה
לא.
הבאה שלי הייתה באמת על הגרי ועל מה שהוא אמר.
עכשיו תראו מה קורה. דובר צהל, בתחילת המלחמה, אני אומרת כל הזמן הוא משרת נרטיב של הפסקת לחימה. ונרטיב שמאל של מתיישבי יהודה ושומרון הם פסולים. קחו דוגמה. ישראל זיו האלוף מתראיין בתחילת המלחמה.
אומר, אל תכנסו לרפיח.
לא, רגע. משקר ואומר שהייתה תזוזת כוחות צהליים מהדרום לסוכה בחווארה ביהודה ושומרון, ובגלל זה לא היה כוחות להילחם בשביב
נכון,
שמונה באוקטובר.
נכון, אמר את זה.
חודשיים
זה
מפמפמים...
לא נכון,
לא,
אבל...
רגע. חודשיים מפמפמים את זה, ואני אומרת בוועדת חוץ הביטחון, תגידו לו, איך אתם מעזים לא לומר שזה שקר? תוציאו כבר תגובה. חודשיים לקח לדובר צהל להוציא תגובה שזה לא נכון. במשך חודשיים, עם ישראל, שצורך תקשורת, ורוצה להיחס במשהו שיסביר לו איך 4,000 מחבלים נכנסים את שטח מדינת ישראל.
תלי.
חודשיים לקח לו לדובר צהל להוציא את ההודעה הזאת.
תלי, את יודעת, את מפתיעה אותי. למה את מפתיעה אותי? כי כשאת מדברת בצורה שמדברת אל השכל, אפשר לשמוע. אבל בכנסת, את יודעת, את לא יכולה לדבר שעה.
מדברת שלוש וגם, דקות, זה משהו מותר לי.
בדיוק, שלוש דקות. את, אי אפשר בשלוש דקות להעביר מסר כשצועקים לך, את מתלהמת, ואת מתלהמת, ואת מתלהמת. עכשיו...
אני לא מתלהמת, אני חייבת לומר לך.
לא, אבל זה מה שאומרים.
לא, אני, כי זאת אז, שיטה. אתה יודע מה השיטה של השמאל, אגב? השמאל, כשהוא לא יכול להתמודד עם טיעון...
אבל רגע, לא שאלתי את השאלה.
לא, אני רק אומרת, השמאל, כשהוא לא יכול להתמודד עם טיעון, הוא יורד לגופו של אדם. העיסוק הוא חיצוני, במקום להתעסק עם עצם הטענות. אז אני התרגלתי לדבר הזה.
טוב, אז תסבירי לי, תסבירי לי, למה החוק של פלדשטיין, מה שנקרא, הוא חוק שהוא סביר? כי אומרים לך, גם בצבא, תשמעי, עזבי את הגרי שאמרת מה שאמרת, אבל גם אנשים אחרים, שהם לא בדיוק שמאל, אומרים לך, את תאפשרי בכך לכל נגד, לכל סגן, לכל זוטר, לפנות לראש הממשלה, ואת עושה במהלך כזה, הזניה של מידע, ככה משותן. שמעת את זה כמוני? תעני לי על זה, של קשר בין קצין זוטר או סמל, לבין ראש הממשלה, שבאמת לא יכול להיות מוצף בידיעות שלדעתו של איזה סמל היא חשובה. מה את עונה לו?
קודם רוצה לעשות לכם רגע סדר בדקה, אוקיי?
אבל יש לי עוד כמה שאלות.
לא, רק שנייה, כדי שגם לך זה יעשה היגיון. ראשית, אין עניין כזה ששר, בבטח ראש ממשלה, לא זכאי לקבל כל מה שעובדי מדינה במשרדו מקבלים, יש סעיף בחוק יסוד הממשלה, סעיף 34, שאומר ששר יכול ליטול לעצמו את כל הסמכויות שיש לעובדי משרדו, למעט סמכות שיפוטית. את כל הסמכויות. זאת אומרת שמי שעומד מעל כל עובדי המשרד, לדוגמה עובדי משרד הביטחון באשר הם, זה שר הביטחון. למה אנחנו הגענו לחקיקה? כי מה בעצם נחקק אתמול? מה עבר בטרומית? יש שלושה סעיפים רלוונטיים. סעיף בחוק שיפוט הצבאי שקובע שהעברת ידיעה סודית היא עבירה של 5 שנות מאסר, בנסיבות מחמירות זה 10. סעיף 113 בחוק העונשין שקובע של מסירת ידיעה סודית זה 15 שנה, או מאסר עולם, אם זה במטרה לפגוע בביטחון המדינה, ועוד סעיף בחוק השבק. מה שקבענו בחוק זה שמי שמעביר ידיעה סודית ככזו, בסדר? הרי לא כל נגד
לשר
וכל
ממונה או לראש הממשלה.
לשר, כתוב לא שר ממונה, שר ביטחון או ראש ממשלה. בחוק השבק זה רק ראש ממשלה, לא שר ביטחון. כך לפי התיקון. הרי מדובר בידיעה סודית. כל הרעיון שמספרים לכם נגדים, לנגדים לדוגמה, לא לכל הנגדים, יש דרגות מסוימות, אין להם נגיעה לידיעות סודיות, כי יש מידורים של סיווגים בתוך הצבא. הרי למה זה נועד? זה נועד.
כן, ברור.
זה נועד. עכשיו, תקשיבו, אתמול נודע מעורך הדין של הנגד, שהייתה קבוצת טלגרם של אנשי אמן, שנאלצו לעשות קבוצה סודית, שבה הם העבירו ידיעות בינם לבין עצמם, שלא נתנו להם להעביר את זה, לא נתנו להם להעביר את זה הלאה, שזה נגד הקונספציה ונגד התפיסה המודיעינית. אני רוצה, כדי למנוע את תופת אוקטובר,
את זה לא שמעתי,
פורסם אתמול, שעורך הדין קורב התייחס לזה, התראיין וסיפר, ולכן אני יודעת לומר לכם את זה, שהייתה קבוצה של נגדים שיצרה קבוצה סגורה, שכחתי את השם שהם קראו לקבוצה הזו, ושם הם העבירו מידע על מודיעין ש אורי קורב התייחס, שמתייחס לגורם באזור, אז אני אצטט בדיוק, שחייבים היו להעביר את זה הלאה, וזה נתקע, לא נתנו
טוב,
להם.
אבל רגע,
לכן
רגע,
לא
רגע,
רק שזה
רגע.
לא פוגע, רק אני רוצה להשלים את התמונה, לא רק שזה לא פוגע בחיילים, זה שומר עליהם.
טוב,
זה הכל.
אבל במקרה הזה, זה לא עבר לראש הממשלה, זה עבר ידיים, כולל ידי אחד העיתונים הידועים.
לכן אפילו החוק הזה, לכן
רגע, שנייה, אני פשוט רוצה סליחה. להעביר. את יודעת, זה לא שזה עבר ישירות, כי לא הייתה לו נגיעה ישירה. אבל מה שקרה פה בעצם, זה עבר מגורם לגורם, ומהגורם הזה שלא רשאי לקבל את הידיעה הזאת, זה עבר לעיתון בילד ולעוד עיתון אחד.
בוא נעשה לכם סדר.
רגע, אבל פה יש בעיה, את מסכימה איתי.
רגע, אז קודם כל אני רוצה לעשות סדר דבר אחד. החוק שאנחנו העברנו אתמול לא מגן, לא על פלדשטיין ולא על הנגד. כי כמו שאמרת, העברת המסמך נעשתה בתום לב ובכוונה טובה, אבל לא הגיע ישירות לראש הממשלה. בהקשר הזה צריך יהיה למצוא באמת נוהל של איך מגיעים לראש הממשלה. האם זה באמצעות מזכיר צבאי, האם זה באמצעות איש קשר כלשהו. צריך למצוא לזה מנגנון. זה לא נותן שום הכשר לתיק עצמו, אבל אין חולק בדבר אחד. המסמך שהוא עבר לפלדשטיין הוא מסמך רב חשיבות לביטחונה של ישראל. כי מה שקולה או כתוב במסמך הזה, זה מה שכל כך מקומם בעיניי, מה שקורה במסמך הזה, גודעים את הגלוריפיקציה של חמאס, שנהנה בעולם מהאמירות האלה של אנחנו לא רוצים עסקת חטופים, ובעצם המסמך מאשר את מה שראש הממשלה אומר כבר חודשים ארוכים, וגם מה שביידן אומר, שחמאס לא רוצה עסקת שחרור חטופים.
ועכשיו אמר את זה טראמפ ועוד הוסיף ואמר,
אבל המסמך שיקף את אסטרטגיית חמאס, לא עסקת חטופים, לעשות הכל במניפולציות שיחשבו שהממשלה היא זו שמחדלת עסקת חטופים, ולעודד את המחאות ברחוב. אסטרטגיית חמאס שנחשפה במסמך הזה, ואתה יודע מה שיותר נורא? כשזה פורסם בבילד, צהל הוציא הודעה, אחרי שעתיים בערך, שהמסמך לא בטוח אותנטי. אני התייחסתי לזה בזמן אמת ואמרתי, אם הצבא יודע לומר לי, אחרי שעתיים, שהמסמך לא אותנטי, המסמך היה בידיים שלו.
אבל, יחד עם זה, גם ראש הממשלה אמר, בדבריו, ותתקני אותי אם אני טועה, הוא אמר כך, המסמך הזה הוא מסמך של סינואר, או מישהו שהיה מקורב אליו. זאת אומרת, גם הוא לא אישר את הידיעה שהמסמך הזה נכתב בידי סינואר.
גם בבילדו נרשם שזה נרשם בידי סינואר.
כן, אבל זה היה לצורך הברה, וראש הממשלה הבהיר את זה.
ברור, כי נתניהו מביא את הדברים כלשונם. עכשיו, תראה מה שמדהים. עיתונאית בשם שירית אביטן, אולי אני טועה בשם שלה, אז מתנצלת, פרסמה את ההתכתבות שלה עם דובר צהל בספטמבר, והתייחס למסמך הזה, ודובר צהל אומר לה, המסמך אותנטי נרשם על ידי דרג בעיניים של חמאס. אם אתה אדון דובר צהל אומר את זה, למה הוצאתם הודעה שזה לא אותנטי? למה הוצאתם את זה? למה מפריע לכם, זה שלטון צללים, למה מפריע לכם לפרסם מסמך שמראה מי זה יחיא סינואר, יימח שמו וזכרו, גדול מרצחנו, ומאשר את מה שאומר ראש הממשלה.
טוב, בואי נמשיך. תראי, מקור מימן מסר לי כך. כתבתי ואני חוזר שוב. לדעתי אין כל כוונה ורצון של ראש הממשלה שממילא מנוע מלהתקרב לנושא לפטר את היועמ"שית. תגובתך.
נכון. מלכתחילה אמרתי שני דברים. זה הכי סמוד.
המקור הזה אמר לי נכון?
אני לא יודעת מתי דיברתי איתו, כי זה השתנה. עמדת נתניהו השתנתה. אני הרי כל הזמן אומרת, אני לא חשודה בזה שאני לא מעבירה ביקורת על ראש ממשלה. אני הראשונה, אני ראשונת תומכותה וראשונת מבקרותה.
אמרת זה לא קיים בקלפים.
סליחה?
אמרת זה לא קיים בקלפים?
לא, זה לא נשא לא קיים בקלפים. מה שנתניהו אמר לאורך כל הדרך, ראשית באשר למיירה, אני מנוע. יש לו ניגוד עניינים.
נכון.
הוא לא יכול לעסוק בזה. אני אמרתי לו מתחילת הכניסה שלי לכנסת, אמרתי לו, אם אתם רוצים להצליח בממשלת ימין, אתם צריכים לעשות מעשה אחד, שיהיה מעשה משילותי, וזה להעביר את מיירה מתפקידה. והיה לי ברור שזה לא יקרה, כמו שהיה לי ברור שהרפורמה לא תתקדם, כי נתניהו הוא אציל האצילים בהתייחס למערכת המשפט, אבל הוא עבר שינוי. שינוי מאוד גדול. אפילו המשפט הפלילי שהוא עומד בו לדין עם אפס ראיות, לא גרם לו לחשוב לעשות משהו בתוך מערכת המשפט. בתוך תפיסת המלחמה, וזו התגלגלות של מספר נושאים שבהם הוא פשוט תופס את הפגיעה בלוחמנו, את אי השמירה על לוחמנו, את המעורבות בפעילות בסיסית של הממשלה, אנחנו נמצאים היום בעידן אחר. נתניהו לא יכול לעסוק בזה, אבל הוא יקדם את זה. זה מי שנקרא, הגיעו מים עד נפש לכולנו. לכולנו.
את מה הוא יקדם?
הוא יקדם את העברת מיירה מתפקידה. זה נכון עד לפני תקופה. עכשיו זה כבר נכון. העובדה שהוא לא רצה להעביר את מיירה מתפקידה, נתניהו, לא רק בגלל ניגוד העניינים, הוא באמת חשב...
זאת אומרת, את רוצה להגיד לי שהמקור שאמר לי את מה שהקראתי לך...
כן, זה נכון, רק לא
נכון
להיום.
הוא מקור שהיה נכון...
לזמנו, זה אמת בשעתה.
זמנו זה מתי?
אני חושבת שהשינוי אצל נתניהו באשר למיירה התחיל לפני חודשיים. זה התחיל בזה שפורסמו, שהודלפה...
אז רגע, 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 בואי, את רצה נורא מהר, המאזינים צריכים להיות גם קשובים. את אומרת שנתניהו כן יקדם את הנושא של
לא,
העברת...
לא, הוא באופן אישי, כי הוא לא יכול.
כן, באותו.
אבל הוא נתן, להערכתי, ואני עומדת מאחורי הערכה הזו, והיא לא סתם הערכה, אתם תניחו את זה לבד, נתניהו נתן אור ירוק למהלך הזה. אחד בחלק. ואני אגיד לך גם למה.
וואו.
לא, אני אגיד לך גם למה. נתניהו, אתם צריכים להבין, זה אדם שהוא כל כך ממלכתי, שהוא לא מעז לגעת במערכת
כן,
המשפט. יותר
ש...
מזה, החבר
כן,
הכי קרוב שלו.
אבל אם הוא נתן אור ירוק, שנייה, תלי, שנייה. את אישה נורא חמה, ואת מדברת נורא מהר, וגם אני קשה לי קצת לפעמים לרוץ אחרייך.
שם שפתי תפתח ופי אגיתי לתך. כן, כל בסלם.
תראי, מה שאת אומרת, זה... דברים מטלטלים.
למה?
לא, אני פשוט לא מבין את זה. את אומרת בעצם, נתניהו הוא אדם אציל ולא יעשה את זה בעצמו.
אציל בהתייחס, אציל לא. אציל בהתייחס למערכת המשפט.
לא, לא.
מעולם לא רצה לגעת בה, זאת האמת.
כן, אני מבין. ואת אומרת שמה שקורה כרגע, בוא נגיד, שינו את דעתו, הוא באמצעות מישהו, הוא אולי יעביר... הצעת חוק להעביר אותה מתפקידה.
לא, זה לא משנה,
תדייקי אותי.
אני אדייק לך. נתניהו לא לוקח חלק במהלך הזה, הוא לא יצביע לזה, ולא שום דבר.
אתה בן נתן אור ירוק.
מה זאת אומרת נתן אור ירוק? כדי להעביר את מיירה מתפקידה לא צריך לחוקק חוק.
אז מה צריך?
יש החלטת ממשלה, יש משנת 2000 שהעבירו את זמיר מתפקידו, הממשלה רשאית להתייעץ עם ועדת האיתור, אבל להחליט, היא סוברנית להחליט בהחלטה רגילה, רוב, להעביר את מיירה מתפקידה, יש כל מיני תבחינים. התבחין הרלוונטי הוא שאין שיתוף פעולה עם היועמ"שית ואין אמון בין היועמ"שית לבין הממשלה. שממזמן התבחין הזה כבר עבר ועלה. אפילו באחרונה פסיקות בגץ כבר לא התיישבו עם מה שאמרה מיירה. רק אומרת לך את זה.
כן, היה
ולכן,
מצב.
לכן אני אומרת שמה שצריך לעשות פה זה שיהיה לך רוב שרים. כשנתניהו, מה שנקרא, עומד מנגד ולא אומר או רומז על מהלך, אז אף אחד מהשרים לא לוקח בזה חלק. נתניהו כבר אמר. בכל מיני הקשרים, בעיקר בתעוזה של מיירה, להגיד לו, אתה תפטר את השר בן גביר, לא מתאים לי הבן גביר שלך, ככה, מי את בכלל, מי את בכלל, שאת התערבי בדבר הזה?
יהיה רוב למהלך כזה?
אז שלמה קרי התחיל מהלך של החתמה על שרים, ופה לשמחתי
אבל
הרבה...
אבל תראה כמה שרים לא חתמו?
הנה רגע, אבל יש, הנה גם אנחנו פה, בעודנו כאן כבר יש רוב, כי הציבור הימני הבין שהוא צריך ללחוץ על השרים, וטוב שכך. אני שלחתי מכתב לשרים לפני 3 שבועות לישיבת הממשלה.
כמה שרים חתמו?
עכשיו כבר יש לנו, יש כבר 18.
זה נכון להיום.
נכון להיום לתוכנית.
מתוך כמה?
יש למעלה מ-30, אבל לא צריך. יש רוב, וזה מה שצריך לעשות כדי שלא יהיה התבזות. בסדר? שנתחיל מהלך, ואז השרים מקבלים רגליים קרות. אם אתה פחדן, אל תהיה שר. אני כתבתי לממשלה לפני 3 שבועות, הבאתי בפניהם מכתב קצר. לשרים. את התזכיר, את הטכניקה, איך צריך לעשות את זה, תעשו את זה כבר. תעשו את זה כבר. אל תפחדו, אם אתם פחדנים, אז אל תקבלו מנדט מהציבור. זה הכל. ואני חושבת שבהקשר הזה, נתניהו עבר איזשהו שינוי והבנה שיועצת משפטית לממשלה מחדלת, פוגעת גם בסיכוי להוביל אותנו לניצחון.
טוב, בואו נעצור עם היועץ המשפטית, יש לי עוד כמה שאלות. הקמת ועדת חקירה. אני שומע, ואת שומעת כמוני, גם את התקשורת וגם חברי כנסת, אפילו מהליכוד שאומרים, ועדת חקירה ממלכתית, תהיה לה סמכות וזכות לגלות את האמת של המחדלים שהיו לפני השבעה לאוקטובר.
בוא אני אגיד לך למה לא.
רגע, שנייה. עכשיו, הטיעונים של אלה שטוענים על ועדת חקירה ממלכתית, טיעונים שלדעת או הרבה מאוד אנשים עושים שכל. תסבירי לי למה לא.
עכשיו אני אסביר לכם. ראשית, אין שאלה שאנחנו נצטרך לחקור, לחקור לעומק. איך הגיע אלינו תופת אוקטובר? כי כל מי שמכיר את המדינה הזאת, ובעיקר כל מי שמכיר את הצבא, יודע ש-4,800 מחבלים, זה 4,800 מחבלים, לא 3,000, לא חודרים את שלוש מעטות ההגנה של הגבול הדרומי. לא קורה. לא קורה, נכון. לא קורה שהאויב מנצח אותנו וכובש אותנו עם קלצ'ניקוב, טויוטה ו-RPG. לא קורה. וזה לא רק מחדל, וזה לא רק תום לב. אני לא יודעת אם אנחנו בכלל מסוגלים להגיע לזה. אני יכולה להגיד לך למה לא ועדת חקירה ממלכתית, ומה כן. ועדת חקירה ממלכתית, מי שקובע מי השופט שיעמוד בראשותה, זה נשיא בית המשפט העליון. לדוגמה, אני אגיד לך איזה שופט אני לא מוכנה שיהיה בראש הוועדה הממלכתית. לדוגמה, שופטת גונן שהשבוע, רונן, סליחה, נתנה החלטה שצריך לתת שתי סמיכות למחבלי הנוחבות. בסדר? לא אחת. צריך להתייחס אליהם מאוד מאוד בכבוד למחבלים שאנסו את בנותינו ורצחו את בני עמנו. או לדוגמה, השופטת ענת ברון בדימוס, שיכולה להתמנות להיות יו"ר ועדה, והיא מצביעה בקפלן. אני רוצה ועדה שיהיו לה סמכויות של ועדת חקירה ממלכתית, אבל היא תקבל את אמון הציבור. יש הצעת חוק שלי כזו. הגשתי אותה מיד בתחילת המלחמה.
מה זה אמון הציבור? גם של חברי הכנסת מהסיעות?
כן, אני, הצעת החוק שלי אומרת...
מהסיעות של האופוזיציה.
בטח, הצעת החוק שלי אומרת, שני חברי אופוזיציה, שני חברי קואליציה שיבחרו בבחירות חשאיות. הם יבחרו עוד שני סגני אלופים, בכוונה סגני אלופים אגב, בסדר? כי זה כבר הדרג, שהוא הדרג, הוא עדיין הדרג הטקטי, בסדר? ולא האסטרטגיה.
שלא היה שותף.
כן, אני רוצה את הדרג הלוחם, שיודע. בסדר? ואנחנו גם נבחר איש מקצועי שהוא יחליט בדיני הראיות, ותהיה לוועדה הזאת את כל הסמכויות שיש לוועדת חקירה ממלכתית, לחייב להגיע, להביא חומרים. אגב, ככל שעבר הזמן, אני חושבת שצריך להביא גם משפחות של הקיבוצים, שיספרו כל מיני דברים, ומשפחות של, משפחות שקולות, גם את זה, כדי שזאת תהיה ועדה רבת כוח ורבת אמון. עכשיו, למה יש פה קושי? אני אמרתי את זה השבוע בוועדת ביקורת. הגיעו חברי הוועדת חקירה אזרחית. אמרתי להם, אתם עוסקים במילה אחריות. יש לי חדשות בשבילכם. לממשלה יש אחריות קונסטרוקטיבית, אינהרנטית לתפקידה, לכל דבר שקורה במדינה. אני לא מחפשת את האחריות הקונסטרוקטיבית. אני רוצה לדעת האשם. האם אתם שאלתם אשם? לא. האם הבאתם אנשי שבק? לא. האם הבאתם אנשי אמן? לא. ועוד אני אגיד לך, דוד, כל החומרים לא נמצאים בידיים שלי. מצלמות עין הנץ של המשטרה מכביש 232 נמצאים בידי הצבא. כל מערכת הקשר, ההקלטות, נמצאות בידי הצבא. למה הצבא לא רוצה להגיע למבקר המדינה? מה יש לכם להסתיר? הרי אתם משחררים כל מיני תחקירים, הצבא, בעודנו חיים, מלחמה, משחררים כל מיני תחקירים, פעם לערוץ כזה, פעם לערוץ כזה, מאשימים את הלוחמים שהגיעו לבסיס, לקיבוצים, כן חתרו למגע, לא חתרו למגע, פוגעים בכבודם וביוקרתם, במהלך המלחמה. תגיד לי, אדון אגרי, איפה אתה היית? איפה אתה היית? אני אמרתי לראש הממשלה, דבר אחד אני רוצה לראות, אחד, אני רוצה לראות את פקודת תקילה. את הפקודה שיצאה לצוות תקילה. מתי ניתנה
צוות
הפקודה?
צוות תקילה זה צוות החבר'ה של השבק, כן. שהגיעו בשבעה לאוקטובר,
כן,
שם.
לפי הנטען. לפי הנטען. ולמה אני אומרת לך לפי הנטען? יש שני אבות שבניהם לוחמי שבק שנפלו במלחמה. אחד מהם הראה וואטסאפ שקיבלו מראש השבק לא לצאת מהבתים. ראש השבק הכחיש את זה. ראש עירייה דודי ראה את זה בעיניים שלו ואמר, ראיתי את ההודעה. עכשיו, אני שואלת אתכם, אם הכל נקי, תנו לי את הפקודה, באיזה שעה היא ניתנה? 3:00? אם ב3:00, למה לא פיניתם את הנובה? מסיבה של כולם שם בחגיגה מאוד מאוד גדולה, והמבין יבין, למה לא פיניתם? מה עשיתם לנו? מה עשיתם לנו? האישור למסיבת הנובה ניתנה על ידי החטיבה, על ידי פיקוד העורף, ונקבע בהחלטה, נחשף על ידי אבי וייס המסמך מלכתחילה, ש...
אבי וייס העיתונאי.
תת ניצב גם.
הוא היה תת ניצב בעבר, ביחד, כן.
למה לא כתוב שם, חטיבה הדרומית תאבטח את המסיבה? איפה החטיבה הדרומית? מה הולך פה? מה הולך פה? ואת זה אני אומרת לך, כי כדי להגיע לשאלות האלה, אתה לא יכול שאיש מערכת יגיע למסקנה הזאת. צריך אומץ מאוד גדול, אני אומרת לך, לשבור את כל המיתוסים. אני עם עצמי, המיתוסים שלי נשברו אחד אחרי השני. אני מאמינה, האמנתי בצמרת. האמנתי. אני אומרת לך שאני האמנתי. אבל כשאני מפרסמת בשלישי לאוקטובר, כשיש אימון ארטילרי עצים בעזה, שנועד לפגוע במאוזות צבאיים, אגב, הייתה לי טעות, המקור שלי אמר שזה ג'יהאד איסלאמי פלסטיני. כך פרסמתי. ומגחכים עליי, כי אני לא לוחמת, ומה אני מבינה, ומה זה המקורות שיש לי. באמת. וזה מודיעין גלוי. אז אתם תגידו, מישהו פה מסוגל להתעסק בעומק של הכאב הזה, ולהכיר באולי זדון, או אולי אשם, שזה אולי פרטים קטנים, ופרטים, ואולי גם לא קיים. אבל אנשים שהם, שופט בית משפט עליון, שחותם להם על צווים ברגיל, ובשגרת עבודה על צווים של האזנות, צווים שמאשרים האזנות לבחירים, הם יגידו שמישהו לא היה בסדר? תראה, אני יכולה להגיד לך רק דבר אחד. בגלל שזמננו תם, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. בסרטון שפרסמה איילה חסון, שרואים בשישי לאוקטובר, את יחיא סינואר הולך עם הטלוויזיה ואשתו והילדים במנהרות. בסדר? פרסמה את הסרטון הזה. תגידו לי, רבותיי, תפתחו את הראש שלכם. אם בשישי לאוקטובר סינואר בורח עם הטלוויזיה עם המשפחה שלו במנהרות, זה סימן מעיד, הכי מעיד שיש. מה קורה פה? אני, אדם נרצחי, עד יום מותי לא אשכח, אני את שעות הקשר שהקשבתי באוזניים שלי, בהקלטות, איפה הצבא? איפה הצבא? איפה חיל אוויר? כשאני שומעת בתחקיר שפורסם בטלוויזיה, שמפקד חיל האוויר אומר, שהוא היה בבור, ולא היה לו טלפונים, והטלוויזיה לא עבדה, והוא שמע על הנובה, רק בארבע ורבע אחרי צהריים, תקשיב לי, אדוני, אולי זה מרשים אותך, אותי לא.
טלי גוטליב.
לכן אני אסכם אבל ואומר, כן, בטוב, אם תרשה לי. אנחנו מדינה מדהימה. אנחנו מדינת הלאום היהודי, כך נהיה. ואם אנחנו רוצים שתהיה לנו זכות קיום בעולם, אנחנו צריכים לזכור את ההגדרה העצמית שלנו, ובאמת לשמור עליה, לשמור על ערכינו, לשמור על המורשת שלנו, שבשמה אנחנו כאן, ורק בשמה ננצח, בעזרת השם.
טלי גוטליב, תודה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.